בפרשה הזאת יש לנו, כשאנחנו עוברים ככה בסקירה על כל הפרשה, אנחנו מוצאים משהו מאוד מעניין. מעשים גדולים מאוד מאוד נעשו. האם הם הצליחו? אנשים ניסו, הם ניסו כל כך יפה, הם התאמצו כל כך יפה. אנחנו מציינים לדורות את הניסיונות שלהם. הצלחות? לא בדיוק, לא כל כך. בואו נראה, בואו נעבור ככה לפרשה. סיפור ראשון שיש לנו בפרשה, אברהם אבינו, פצוע כולו, ביום השלישי לברית מילה. באמת, מסכן, זקן, בן 99, פצוע, עם התחבושות, רואה פתאום שלושה אנשים עוברים, שלושה ערבים עוברים. הוא לא יודע שהם שלושה מלאכים. הם לא מתגלים אליו גם בהמשך בתור מלאכים. ומבחינתו רואה פה שלושה ערבים. וירץ לקראתם מפתח האוהל. הוא רץ, הוא מתאמץ, הוא מתחנן בפניהם. בואו, תיכנסו אליי. נותן להם מעט מים, תתרחצו. נותן להם לחם. ואחר כך עוגות מכין להם. ומכין להם בן בקר רך וטוב. חמאה וחלב. נותן להם שפע של אוכל. ממש מקריב בשבילם. וחזל אומרים לנו, הוא גם נתן לכל אחד לאכול לשון של בקר. וואו, פינק אותם הכי טוב שיש בעולם. שפע עצום, מה שהם רצו. הכי טוב שיש. הוא התאמץ, הוא מאוד התאמץ. חום היום, יום חם מאוד. בוער, שמש בוערת. הוא פצוע, הוא סובל. אין לו כוח, אין לו כלום. והוא כל כך מתאמץ בשביל הערבים האלה. הוא עשה משהו? מישהו נהנה מכל מה שהוא עשה? לא. הם היו שלושה מלאכים. מלאכים לא אוכלים. הם עשו הצגה כאילו שהם אוכלים. הם לקחו את האוכל ושרפו אותו בפה שלהם, כך כתוב במדרש, כי הם לא אוכלים בכלל, כי הם מלאכים. אתה יודע איך קוראים לזה בעברית? פול גז בניוטרל. השקיע את כל המאמץ, בזבז המון אנרגיה, אבל על כלום. אף אחד לא נהנה. וזה הדמות שיש לנו לחסד. עמוד החסד, אברהם אבינו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. מה זה חסד לאברהם? שהוא השקיע, 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 התאמץ ולא עשה כלום. אף אחד לא נהנה מכל העבודה שלו. נהדר, לא? זה חסד. זה עבודה. הוא ניסה, הוא התאמץ. בואו נראה בסיפור הבא. סיפור הבא זה סדום. אברהם אבינו שומע שהקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. מה הוא עושה? נעמד להתפלל. נעמד להתפלל. והתפילה שלו, וואי וואי, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסה, חלילה לך, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. הוא אומר הלאה, ויען אברהם, הנה נעלתי לדבר על השם ואנוכי האפר והאפר, אולי יחסרון 50 הצדיקים חמישה, אתה שחית בחמישה את כל העיר? לא, אם אמצא שם 45. ואז הוא אומר, אל הנה ייחר לשם ואדברה. הוא מסכן את החיים שלו. כשהוא אומר אל נייחר לשם, יש סיבה לכעוס, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא יכעס. אבל הוא מתחנן, אולי ימצאו שם 30. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל. ואז הוא ממשיך, הנה נעלתי לדבר על השם. אומר, אנוכי עפר ואפר. הוא מתחנן בכל הצורות שיש, ריבונו שלו. הצליח? הצליח או לא הצליח? שום דבר. מה קרה בסוף לסדום? סדום, אמורה, אדמה, צבעים, לושה, לשה. מה קרה לכל החמישה ערים האלה? הכל קרס. הכל נתהפך. התאמצת כל כך. הצלחת? אפס הצלחות. לוט ניצל מסדום, המלאך הגיע להציל את לוט מסדום כבר לפני כן, לא קשור אליו. יש אמנם מהראשונים שרוצים לומר שבזכות התפילות של אברהם, באמת לוט ניצל, יש באמת צד כזה, אבל פשטות הפסוקים לא נראה ככה. וגם העיר צוער שניצלה, זה היה בזכות התפילה של לוט, לא בזכות התפילה של אברהם, לכאורה, לפי מה שנראה מפשטות הפסוקים. זאת אומרת, הוא התאמץ מאוד מאוד, ועוד פעם, פול גז בניוטרל, השקיע המון, אפס תוצאות. זה לא ממש אפס תוצאות, כי כנראה במקרה הזה התפילות האלה הועילו לעם ישראל, והן תפילות משנות את העולם. והן גרמו איזשהו שינוי שלמרות שלא בא לידי ביטוי בשלב הזה, אבל כנראה יבוא לידי ביטוי בעתיד או דברים כאלה. אבל כמו שאנחנו רואים בפשוט הפסוקים, אברהם אבינו מאוד מאוד מנסה לעשות משהו. הוא מסכן את החיים שלו בשביל זה. הוא מתנצל ומתחבט ומשתחווה ומתחנן ובוכה, ואפס. תמשיך הלאה בפרשה, אנחנו מגיעים שם עוד סיפורים. ואז מגיע הסיפור הכי מדהים מכולם. השיא של עם ישראל. הזמן בו אלוקים בוחר באברהם אבינו. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית. הקדוש ברוך הוא קוראת ברית, קשר עם עם ישראל, זה לנצח, זה לא נפרד. עקדת יצחק. עקדת יצחק, כל הפעולה שם נעשית עם מאכלת. חז"ל אומרים למה נקרא מאכלת? על שם שעם ישראל אוכלים פירותיה עד היום הזה. נכון? בתפילה של ראש השנה יום כיפור, החזן עומד ומתפלל, וכולנו מתפללים בתפילה של לחש, ואיך אומרים שם? וכי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך, ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. כל התפילה שלנו שעקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. תוקעים בשופר, מה זה בא להזכיר השופר? את הקרן של העיל שהיה בעקדת יצחק. כל יום בתחילת התפילה ושחט אותו על ירח המזבח צפונה, מה זה בא להזכיר? עקדת יצחק. תפילה, ברכות, הכל, עקדת יצחק, עקדת יצחק. תקע בשופר גדול לחירותנו, עקדת יצחק. להזכיר, וואו, זה סיפור עקדת יצחק. זה היה משהו שתראה כמה אנחנו אוכלים אותו עד היום. כמה אנחנו מנצלים אותו. באים לפני הקדוש ברוך הוא, תכבוש ישוע רחמך את כעסך מעלינו. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו על בנו יחידו, אשר אהב. והיה מוכן להקריב אותו בשבילך, כן, יכבשו רחמך את כעסך, ובטובך הגדול ישוב חרון אפך, מעמך, מעירך, מארצך, מנחלתך, וקיים לנו. וואי, כאיזה תפילות, איזה תפילות סביב עקדת יצחק. נפלא ביותר, נכון? זה באמת, באמת, אחד האירועים הגדולים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. שאברהם אבינו מוכן להקריב את הבן שלו. רגע, רגע, תזכיר לי שנייה אחת, הוא הקריב אותו? לא. רק מה? הוא רצה. עוד פעם, הוא לא עשה, הוא רצה. מתחילת הפרשה ועד סופה, כולל גם בהפטרה שזה יצטרך להיות שיעור נפרד, כי זה קצת יותר עמוק, צריך לקרוא את הסיפור יותר לעומק. אבל מתחילת הפרשה ועד סופה, עמוד החסד של אברהם אבינו, התפילות של אברהם אבינו, עקדת יצחק, הכל מההתחלה עד הסוף, זה לא עשיות, זה רצונות. הוא לא עשה, הוא לא הצליח, הוא הכין מלאכים מיותר לגמרי, הוא לא הסביע אף אחד, הוא התפלל וזה לא קרה, הוא אפילו לא הקריב את הבן שלו בסוף, הבן שלו נשאר בחיים. אבל הוא רצה, הוא ניסה, הוא התאמץ. לא משנה אם הוא הצליח או לא, את מי זה מעניין? אם הוא עשה, הצליח או לא הצליח. השאלה מאיפה הרצונות שלו היו? ברור שהרצונות האלה הם לא רצונות, וואלה, אני ממש רוצה ואני יושב על הכיסא שלי ולא עושה כלום. זה רצונות שהוא רץ פצוע עם התחבושות. הוא רץ עם כל הכוח בחום היום. זה לא רצון ארטילאי, זה רצון שבא לידי ביטוי. אנחנו לא אחראים על הצלחות. אנחנו אחראים על הרצונות שלנו, על ההתאמצות שלנו, על הכאבים שלנו, על הניסיונות שלנו. נפילות, הצלחות. קומפטי, בלונים, זיקוקים, מה זה קשור? זה לא קשור אלינו בכלל, זה לא העבודה שלנו בכלל. יצליח, לא יצליח, יהיה, לא יהיה, מה זה קשור? אתה תנסה, אתה תעשה את העבודה שלך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. את המאמץ, את הרצון, את הכיסופים, את הגעגועים, את ההשתוקקות. זה העבודה שלנו, זה העבודה של כל אחד מאיתנו. בואו תשמעו משהו חמוד ששמעתי פעם מאיזה רב. אומר, יש מאמר נפלא של הרב פינקוס, נצטרך אולי לדבר עליו בעריכות בהזדמנות. הוא מדבר על המלך השמיני ממלכי אדום, המלך הדר, ככה הוא נקרא, המלך הדר. יש, הזכרנו את זה כמה פעמים פה בשיעורים גם כן, שבקבלה יש את הסיפור של המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. זה נמצא בסוף פרשת בשלח, את פרשת וישלח. בסוף פרשת וישלח יש לנו שם את הסיפור עם שמונה מלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, והם בעצם מרמזים על העולמות העליונים שנבראו לפני בריאת העולם, לפני עולם התיקון. סוגיה בפני עצמה, היא צריכה באמת ביאור בפני עצמו. יש שם שבע מלכים שמלכו ומתו, והימלוך וימת, והימלוך וימת, והימלוך וימת, עד המלך השמיני. המלך השמיני כתוב והימלוך הדר, וזהו, הדר לא מת. כך משמעות הפסוקים. בדברי הימים, עזרא הסופר כותב גם כן את הרשימה הזאת שמשה רבינו כותב בתורה, ושם יש שינוי. שם הוא כותב גם על המלך השמיני, הדר, והימלוך הדר, וימת, שגם הדר מת. שואל הזוהר הקדוש על הסתירה שבין בין התורה לדברי הימים, בין מה שמשה כותב למה שעזרא הסופר כותב. עכשיו, המשמעות של הסתירה הזאת היא מאוד עמוקה, כי הדר הוא בעצם המלך השמיני, שם החדש, יש לזה כל מיני כינויים, אבל זה בעצם עולם התיקון, עולם האצילות, מזה יוצא כל העולם שלנו. אם גם המלך הזה מת, זה אומר שתכלס העולם לא יגיע לתיקון שלו. אנחנו חלק מהצגה שמנסים, אבל זה לא יגיע, לא יצליח, בסוף הכל יקרוס, בסוף גם זה יישבר, הריבוי אור, שבירת הכלים וזה, הסיפור לא ייגמר, לא יהיה טוב בסוף. תקווה, ציפית לישועה, גאולה, כל הרעיונות האלה, בים את הדר, אפילו הדר מת. לעומת זאת, בתורה משה רבינו כותב שהדר לא מת. עכשיו זה לא רק מדבר, לא רק מדבר על אדם בשם הדר שמלך באדום, אלא זה גם מרמז על עולם התיקון שהוא לא מת. זאת אומרת, הדר הוא כנראה מת, אבל התורה לא כותבת שהוא מת, כי למשמעות שלנו הוא לא מת, לחיים שלנו, לעולם התיקון, הישועה שבסוף הדברים קיימת, היא תהיה ותבוא. העולם יגיע לגאולה שלו, העולם יגיע לתיקון שלו. שואל הזוהר הקדוש, יש פה סתירה נוראה בין עזרא הסופר שאומר שההדר מת לבין משה רבינו שאומר שההדר לא מת. אומר הזוהר הקדוש בלשון הזאת, משה ידע בדופקא דליבה, עזרא לא ידע בדופקא דליבה. זאת אומרת, הדר כביכול התעלף, הוא מחוסר הכרה, הוא נראה כמו מת. עזרא הסופר לא יודע דופקא דליבה, הוא לא יודע לבדוק בדופק הלב ולראות שעדיין יש פה איזה משהו של חיים, איזה דופק קל מאוד שעדיין אפשר להגיע לתיקון. אז הוא מבחינתו רואה את הדר שוכב, מת, אז הוא מת, שלום, נגמר, וימת הדר. משה רבינו יש לו את הכוח שהוא ידע בדופקא דליבה, הוא שם את האצבעות שלו או משהו והוא מצליח לשמוע שאפילו שנראה שהדר מת, אפילו שנראה שהמצב חסר סיכוי, אין ישועה, אין גאולה, אין שום דרך להגיע לתיקון, הוא יודע לזהות בעומק דופק הלב, בדופקא דליבה, הוא יודע לזהות, הנה, יש פה חיים, הדר עדיין חי, תהיה ישועה, תהיה גאולה, יום יבוא ויהיה תיקון. זה הכוח של משה רבינו, שהוא ידע בדופקא דליבה, ולכן הוא לא כותב וימת הדר. הרב פינקוס, זיכרונו לברכה, בספר שלו על שבת, נפש שמשון על שבת, כותב, מה זה ההדר? הוא אומר, הדר זה שמחה. השמחה שביהדות, השמחה שבאמונה, החוויה הכל כך מרגשת הזאת, הוא אומר, כשאתה מסתכל היום על היהדות, היא לאו דווקא נראית הדת הכי שמחה, זה לאו דווקא נראה דבר שמביא שמחה לבני אדם. כשהאמת היא שהדר, יש יופי נפלא ביהדות, היופי של השמחה, היופי העצום של השמחה, והדבר הזה לא רואים אותו היום. אם אתה מסתכל בעין חיצונית, זה נראה שזה מת לגמרי. אבל משה ידע בדופקא דליבה, משה רבינו יודע לזהות, לא, זה עדיין חי, זה עדיין קיים. בעומק העומקים של כל יהודי יש שמחה עצומה. צריך לעבוד, לגלות אותה, להביא אותה לביטוי החיצוני גם כן, אבל זה קיים. זה עדיין קיים, יש ישועה, יש אמונה, יש תקווה, יש משמעות, יש תיקון. אומר הרב פינקוס משהו מאוד מעניין. הוא אומר, יש כל שפה בעולם מביאה לידי ביטוי את התרבות של הדוברים. יש לצרפתים למשל, יש המון מילים על אוכל. עד כדי כך שגם באנגלית, באנגליה לפחות, כשרוצים לדבר על אוכל, מדברים במילים צרפתיות. מי שיודע, יש למשל, הרמב״ם כותב אפילו באיגרת, שלמה הוא כתב את ספר המצוות בערבית, הוא אומר כי בערבית יש המון מילות חיבה ואהבה. לכן כשהוא כותב על מצוות, הוא היה צריך שפה שהוא יכול להביע המון צורות של חיבה ואהבה. ואצל הערבים זה קיים. אנחנו רואים את זה, שפה בעצם מגיעה מתרבות. למעשה באיגרת שם הוא כותב, שהיום הוא חושב, זה איגרת מאוחרת של הרמב״ם, הוא כותב שהיום הוא חושב שבעצם גם בעברית יש המון מילות חיבה ואהבה, הוא לא היה צריך להגיע לערבית. אבל אז היה נראה לו שבערבית יש הרבה יותר, ולכן הוא כתב בערבית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא ראיתי את המכתב הזה, מישהו אמר לי את זה. טוב, בכל אופן, אבל יש את הרעיון הזה, כל שפה מביאה, למשל, הדוגמה שהרב פינקוס מביא, האסקימוסים, הם מדברים אינואיטית, שזה השפה שלהם. בשפה שלהם יש המון מילים לשלג, זה 8 או 9 מילים לשלג. יש שלג רך, שיש שלג כבד, יש שלג רטוב, יש שלג יבש, יש שלג ישן, יש שלג חדש. למה? כי הם חיים שלג. ברוב השפות בעולם יש מילה או 2 לשלג. כי לא חיים שלג, יש שלג פעם ב. אבל אצל האסקימוסים שהם חיים שלג, זה החיים שלהם, יש המון מילים לשלג. צבע, ברור צבע, איזה צבע? שחור, ורוד, ירוק, כחול, כמו אצל גברים ונשים, נכון? כמה צבעים יש? 7 צבעי הקשת או חציל סגול, או לא יודע מה, כן. יש, ברור שמי שחי תרבות מסוימת, יש מילים מסוימות. עם ישראל, כמה מילים יש לנו בעברית, בלשון הקודש, לשמחה. גילה, שמחה, רינה, דיצה, חדווה. יש מלא, ססון. יש 10 מילים לשמחה. אנחנו היום אפילו לא יודעים להבדיל ביניהם, לדעבוננו. אבל עם ישראל יש לו כל כך הרבה מילים לשמחה, כי עם ישראל הוא העם הכי שמח, והיהדות היא הדבר הכי שמח. והיות ואנחנו כל כך שמחים, אז אתה אומר לי שאני בשמחה, מה פתאום? היום אני בססון. אתמול הייתי בדיצה, ומחר אני אהיה בגילה, אולי כשאני חתן את הבן שלי, אני אגיע למצב של רינה. אבל היום, מה זה? כשאתה רוצה להבין מה זה דיצה, אתה פותח מילון, אתה מבין? אתה לא יודע מה זה המילה הזאת בכלל, על מה אתה מדבר איתי? אנחנו אסכימוסים של שמחה. אנחנו, זה החיים שלנו. שמחה כזאת, שמחה כזאת. מה אתה אומר? שמחה, צבע. מה? דבר איזה צבע? ירוק. אתה יודע כמה סוגים של ירוק יש? אתה יודע כמה סוגים של שמחה יש? אנחנו עברי צבעים. עברי רגשות. אנחנו לא מרגישים שמחה, לא חווים אותה. זה בים התדר. זה נראה. זה לא אמיתי. בסופו של דבר זה קיים בנו. אבל נראה שאיבדנו את השמחה. רעיון נפלא של הרב פינקוס. זה בעריכות בספר נפש עם שונה לשבת. החבר הוא אומר לי שהוא בדק אם יש משהו בלשון הקודש שיש יותר מילים משמחה. אתם יודעים מה הוא גילה? יש מילה כזאת. רצון. לרצון יש 25 מילים בלשון הקודש. ואם אתה מכליל גם מילים נוספות, זה מגיע לקרוב ל-40 מילים לדבר הזה. רצון, געגועים, תשוקה, כיסופים, ארגה נפשי, חשקה נפשי. יש כמויות. אתה עובר על תהילים, אתה עובר על שיר השירים, כמויות אדירות של מילים. יש 25 מילים של געגועים, כישופים, כיסופים, רצון, חמדה. יש גם מילים נוספות. יש גם מילים נוספות שהן נפשי, כיוויתיך, איוויתיך, אבל יש גם אם זכרתיך על יצואי בהשמורות ההגה בך, ששם הכוונה היא מלשון געגועים. למרות שזכרתיך זה לאו דווקא געגועים, אבל הפסוקים משתמשים בזה, בלשון הקודש משתמשים בזה גם כגעגועים. זכרתי אותך, זכור אזכרנו עוד, ובהשמורות אהגה בך, אני אחשוב עליך, אהגה בך גם מלשון געגועים, למרות שהיגיון לא חייב להיות געגועים. אבל סך הכל, אם אתה סופר את כל המילים בלשון הקודש שמדברים על געגועים, בצורות השונות זה קרוב ל-40. ואם אנחנו אומרים שמילים של שפה מורות על עומק של השפה ועל התרבות שלה ואיפה אנחנו באמת נמצאים, המהות של היהדות זה הרצון, הגעגועים, הכיסופים, הערגה, החשק, הרצון וכל המילים האלה. זה אנחנו, זה עם ישראל. הצלחות זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. תנסה, תתאמץ, תרוץ, תרצה, כי זה תכלס עם ישראל, זה הכוח שלנו. השם יעזור לנו שנזכה לרצות כמו שצריך, עד שנזכה להתגלות הרצון העליון, וקרוב במהרה בימינו. שבת שלום.